ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
כן, פרשת שבוע, פרשת כי תבוא. מי יודע מה מיוחד בה? שאלה קשה. מי יודע מה התוכן שלה?
כי תבוא.
זה פרשת שבוע, לא?
אל הארץ.
מה אתה מתפלא עליי? כי תבוא אל הארץ, נכון. מה רוב הפרשה מי יודע?
בטח מצוות.
רוב הפרשה זה ברית שקורית. הקדוש ברוך הוא, משה רבינו, עם ישראל, מה שנקרא אצלנו הברכות והכללות. יש, אם זה ככה וככה וככה וככה, ואם לא ככה וככה וככה וככה, וזה חלק גדול מהפרשה. אבל בחלק הראשון של הפרשה יש שתי מצוות, ביקורים ומעשרות. באופן שטחי אני אומר, ביקורים ומעשרות. עד כאן הסיכום של הפרשה, שתי מצוות ואחרי זה פרשת הברכות והכללות. בסדר? עכשיו שאלתי מה מיוחד, ואני רוצה לענות ככה. ספר דברים יגידו מאי ומיכאל, כמו כל דבר בצהל מתחלק לשלושה חלקים. מה שלושת החלקים של ספר דברים? תשובה. בחלק הראשון שלו יש דברי התעוררות, מוסר, דרבון של משה רבינו, שזה פחות או יותר פרשות דברים, ואתחנן, עקב. בחלק המרכזי שלו, לב, דף למד בית, לולב, החלק המרכזי של ספר דברים זה פרשיות של מצוות. שבוע שעבר כי תצא, אמרו שזה הפרשה עם הכי הרבה מצוות בתורה, וגם ראה שלפניה, וגם כי תבוא אצלנו. שתי הראשונות, שתי המצוות האלה שבהתחלה. אז בקיצור, החלק המרכזי של הספר מצוות, והחלק האחרון שוב הם עוברים לעניינים כלליים. עושים ברית, משה רבנו שבוע הבא יאסוף את כולם, יגיד להם אתם ניצבים. שבוע אחרי זה וילך משה, הוא הולך ונפרד מהם. אחר כך זאת הברכה, אחרי זה והאזינו השמיים והארץ, שירה. לכן הספר הזה מחולק לשלושה חלקים, כפי שאמר. לא זו אף זו שהוא מחולק לשלושה חלקים, אלא שהפסוק הראשון של הספר כתוב אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן וכו' וכו'. אומר הרמב"ן שהמילים האלה, אלה הדברים, מתכוונים למצוות. בעצם משה רבינו אומר להם, רבותיי, אני הולך להגיד לכם מצוות, רק אני אומר הקדמה, וזה פרשות דברים והתחנן, ואני אומר סיום, זה פרשות כי תבוא והלאה. אבל שוב, המרכז של הספר, המטרה של הספר, זה שמשה רבינו אוסף אותם, זה בעצם פרשיות המצוות של כי תצא, שלכן אנחנו קוראים לזה משנה תורה. כי חלק מהמצוות הרי הוא שונה פעם שנייה, חלק הוא קצת משנה, משנה תורה. אז אם כן, הפסוק הראשון, אלה הדברים אשר דיבר משה, הרמב"ן פה מפרש, הכוונה למצוות, רק הוא הקדים וסיים, אבל בעצם הכוונה שלו למצוות. יוצא אם כן שהפרשה שלנו בעצם מופיעים בה במידה רבה, ולא מדויק לגמרי, אבל במידה רבה, שתי המצוות האחרונות שמשה רבינו מלמד את עם ישראל. למה זה לא מדויק? כי גם הפרשות הבאות by the way יזכירו איזה מצווה, יהיה איזה עוד מצווה או שתיים שתיכנס, אבל מבחינת משה רבינו שהוא בא ולימד תורה את עם ישראל, אז יש לו בראשית, לא הוא כתב, לא, אבל מבחינת החלק ההלכתי במחאות המצוותי של התורה, ספר ויקרא מלא, נכון? ספר שמות קצת, כי מתן תורה ופרשת משפטים, וספר דברים, הפרשיות האלה שלנו, ואצלנו זה מסתיים. אז זה בעצם התשובה שאליה חתרתי, מה מיוחד בפרשה שלנו. מופיעים בה שתי המצוות האחרונות שנכתבו בתורה מתוך התרי"ג. אמרתי כמעט, יהיה משהו קטן בהמשך דרך אגב, אבל באופן מסודר שמשה רבנו מעביר את התורה, אז הוא מסיים אצלנו. יש שאלה שרק נשאל אותה ולא נעלה על התשובה, שמעניין לחשוב עליה, האם משה רבנו חשב איך לסיים, מה יהיה הפיניש שלו? זאת אומרת, אתה יכול להגיד, שמה, מה, עוד מצווה, עוד מצווה, עוד מצווה, עוד מצווה? אלה השתיים האחרונות. אז יפה מאוד לחשוב שהוא תכנן קצת. כל מיני אדם שכותב ספר, אז יש לו 10 פרקים, אז הוא מנסה לחשוב מה מתאים שיהיה ראשון, מה מתאים שיהיה אחרון. הוא רוצה לגמור את הספר בוורט הכי גדול שלו, או משהו כזה, נכון? אז יכול להיות בהחלט שיש משהו מיוחד בשתי המצוות האלה, לאט לאט לאט, שמשה רבנו אמר, זה הפרידה שלי. עם זה אני רוצה לסיים. זה יהיה, איך אומרים בלכות שבת, המקה בפטיש. אבל צריכים לחשוב למה. אז הנה, עידו מתחיל להגיד איזה סברה, אבל צריכים לחשוב על זה קצת. מה הם שתי המצוות האחרונות? לראות שם את הפרטים, ולהגיד, וואלה, יש פה משהו מיוחד, כי זה X, כי זה Y. זה בדיוק בזה מתאים לסיים. אני רק אצלי להגיד שבזה הוא סיים. אני הערתי שיש מקום לחשוב, ויש תשובות לשאלה הזאת. למה הוא סיים באלה? מה? יכול להיות, הנה זה תשובה אחת. אוקיי, זה תשובה אחת. התשובה אחת, אסוציאציה. התשובה השנייה, כרונולוגית. התשובה השלישית, אולי בזה איזו חשיבות מיוחדת. אולי יש בזה איזה כלל שכולל את כל הקודמות. אפשר להגיד פה כל מיני.
כי מתייאש מזה.
כל מיני כיוונים. עכשיו זו הזדמנות בשבילנו אולי ללמוד טיפה את הרעיון שיש בכלל בזה שהתורה נתנה תרי"ג מצוות. פירושו של דבר, כולנו יודעים שיש תרי"ג, התרי"ג שלנו מתחלק לשניים, באופן כללי, עשיים ולאווים, ולמעשה יש כבר ראשונים, או הרמב"ם וכדומה, שממש פירטו את כל התרי"ג אחד לאחד, ועשו את המניין מאלף עד בית עד ג', חז"ל הם אלה שקבעו את התרי"ג. בפועל הם מוסיפים את כל המסתעף, אז הרבה יותר מתרי"ג. כל מה אני ניסיתי להגיד שפעם מסוימת הלב של התורה והלב של דברי משה רבינו זה דווקא המצוות. אנחנו הרבה פעמים רצים למחשוב ולאמונה, להשקופה, כאילו מתחשק לנו יותר ללמוד את ספר בראשית מאשר את ספר ויקרא. אוקיי, אני מבין, אני גם כזה, אולי. אבל בכל זאת אני חושב שכביכול הוורד של התורה זה המצוות שלה. נכון, היא מספרת את מעשי האבות ואת מה שכל אחד מהאבות מלמד אותנו וכל מיני הנהגות טובות שלומדים מהם, אבל אחר כך עם ישראל יורדים למצרים, יוצאים ממצרים, מביאים אותם למדבר, מביאים אותם להר סיני, ואז מה? עשרת הדיברות, כבדת, שמורת, לא תחמוד. ולפי מה שאמרנו מקודם, גם משה רבינו יש לו הזדמנות ללמד אותם ספר דברים. אז נכון, הוא גם אמר להם הקדמה, הוא גם אמר להם סיום, אבל אלה הדברים אשר דיבר משה, זה המצוות. ולנו זה דווקא קצת פלא, מה עניינם? מה תוכנם? למה המצוות כל כך חשובות? למה הדינים? למה פרטי דינים? למה זה מה שקדוש ברוך הוא היה צריך להגיד? שקדוש ברוך הוא יורד בהר סיני, שיגיד כל מיני דברים ככה שצריכים להיזהר ולהיות נחמדים, שמור את יום השבת, אני יודע מה, לא תגנוב, לא תרצח. למה הוא ירד, או מה המשמעות, או מה התוכן של המצוות? אין העשיים ואין הלאווים. אז יש פה איזה דף שבעצם הוא מצלם קטע מהרמב"ן על התורה, שהוא קצת ארוך, לא נקרא את כולו, שהרמב"ן אומר מה משמע משת, לא צילמתי כל כך הרבה שלא תחשדו בי, זה יצא, זאת אומרת, לא ש... אומר הרמב"ן, ואתה אומר לך כלל בטעם מצוות רבות. אתם מבינים בערך מה עשינו עד עכשיו. אמרנו, הפרשה שלנו מסתיימת בסוף שרשרת המצוות שמשה רבנו מעביר לעם ישראל. אגב, פה אמרתי שספר דברים, מתי משה רבנו התחיל להגיד אותו? יודע אולי מישהו? תשובה באלף שבט. משה רבנו מתי נפטר? בזיין אדר. בין אלף שבט לזיין אדר, חודש ושבוע. משך חודש ושבוע, 37 יום, משה רבנו עומד, לא בבת אחת, אבל בסך הכל, אלה הדברים אשר דיבר משה. בחודש האחרון לחייו, אוסף את עם ישראל, ואומר להם, רבותיי, את כל ספר דברים. ואמרנו, הקדמה, את המצוות ואת הסיום. והלב של הספר זה המצוות. והוא מסתיים אצלנו בפרשה. אז מה הסיפור שלהם? מה העניינם של המצוות? מה חשיבותם? מה ערכם? הרמב"ן מפרש, ואתה אומר לך כלל בטעם מצוות רבות. אני רוצה להגיד לך כלל בטעם, בסיבה של מצוות רבות. הנה, מעת שהייתה עבודה זרה בעולם החלו הדעות להשתבש באמונה. מהם כופרים בעיקר ואומרים שהעולם קדמון. מה פירוש? אתאיסטים בעברית שלנו המודרנית. כי חשוב בהשם, אין, ויאמרו לא הוא. זה סוג אחד. ומהם מכחישים בידיעתו הפרטית, ואמרו, איך הידע אל? יש דעה בעליון. מה זה הקטע השנייה? כל כך גדול שהוא לא מעניין אותו, אנחנו לא מעניינים אותו. איך הידע אל? הקטע הראשונה אמרה, העולם נברא מעצמו. התפתחות, דרוויניזם, הפיצוץ הגדול, הפיצוץ הקטן, אין פה בכלל בעל הבית, אין בכלל אלוקים שמנהל את העניינים. הכל זה העולם הגשמי שמצבנו, איכשהו יסתדר גמרנו. באה הקטע השנייה ואומרת, שמה, זה מוגזם. שכל הדבר המיוחד הזה מעצמו, יכול להיות שהיה, החזוני שכותב על זה, מהנדס חכם, שתכנן את כל העסק, התגבר על הרבה קשיים, המציא הרבה חידושים, עד שהוא בנה את כל המערכת המדהימה הזאת. אבל, אומר מאי, זהו, גמר. מה יש לו עסק איתנו? הוא נעלה מכל הדברים האלה, כמו שכתוב בהתחלה של הכוזרים. אז זה קט שנייה, מכחישים ידיעתו הפרטית. אם אני דיברתי יפה להורים שלי, אם התחצבתי אליהם, אם אכלתי מצה בליל הסדר, לא אכלתי מצה בליל הסדר, אם ההדס שלי משולש, לא משולש, אבות, לא אבות, מכחישים ידיעתו הפרטית. איך הידע אל? ומהם שיודו בידיעה, אפילו נגיד שהוא יודע, אבל מכחישים בהשגחה. זאת אומרת, האם לידיעה הזאת יש דווקא מינה? האם כתוצאה מהידיעה שלו הוא מגיב, הוא עושה משהו? עם ישראל חוטא, אז הוא מחריב את הארץ, שורף את בית המקדש, מגלה אותם, או זה הכל פוליטיקה? המלחמה בין נבוכם נצר למצרים, נבוכם נצר הלך, קבע, שרף, שלום על ישראל. יכול להיות שהשם יודע, אבל זה לא אומר שהוא עושה עם זה משהו. זה הקטע השלישי, שגם אם נגיד שאכן הוא יודע, מכחישים השגחתו, שהוא לא עושה עם זה שום דבר. הקטע הזאת קורא להם הרמב"ן, ויעשו אדם כדגי הים. לנו נראה ככה מקובל, בוא נגיד ככה, שלדגי הים אין עליהם השגחה. אם איזה לוויתן טורף 100 דגיגים או 120 דגיגים או חצי דגיג, זה לא בהשגחה פרטית מעת השם. קודם כל לא שמר איזה דגיג כן ייכנס לו לפה ואיזה דגיג לא ייכנס לו לפה. זה נגיד מקובל אצלנו, שאפילו בשם משגיח, דגי הים זה כאילו הפקר. אז הוא אומר, האנשים האלה עושים אותנו כדגי הים, שלא ישגיח האל בהם ואין עמהם עונש או שכר, יעזב השם את הארץ. אם כן, אומר הרמב"ן, יש כל מיני סוגים, בוא נגיד בעברית שלנו, של ספקות שיכולות לחרסם לכל אחד מאיתנו בבטן בכל מיני שלבים של החיים שלו. זה לא רק כל מיני אנשים רעים, אני יודע מה, שהם כאלה כופרים ואחרים, אלא השאלות האלה יכולות להתעורר לאדם. בכל זאת, אנחנו קוראים ספרים, אנחנו שומעים כל מיני דברים, פותחים את המכשירים האלה, מי יודע מה משדרים. אז אחד מגיע למסקנה, אין אלוקים, יש אלוקים, אולי יש, אולי אין. שני אומר, שמע, גם אם יש, הוא יודע, הוא לא יודע. גם אם הוא יודע, הוא משגיח או לא משגיח. יש שאלות טבעיות לגמרי ואנושיות לגמרי. הקדוש ברוך הוא אמר, יש לי עצה, יש לי פתרון איך לסדר את העניין הזה. והעצה שלו לא מה שכתוב פה בהמשך, כאן בהמשך כתוב עצה אחרת, בזה אנחנו נפרדים מהרמב"ן. אלא הרמב"ן טוען שבאופן כללי יש לנו או שיבוש בדעות, זה מה שקראנו עד עכשיו, שיש כל מיני אנשים עם כל מיני דעות וכו' וכו', או שיבוש במידות. תראה, אני אזכר בשלישי, כי יש גם שלישי. מה פה שיבוש במידות?
גם מי אמר את זה?
אומר הרמב"ן במקום אחר, שאדם עלול ליפול, להיכשל, להיחלש, להפסיד, להידרדר בכמה תחומים. תחום אחד זה הדעות של האדם, תחום שני זה המידות של האדם, לא שומע שלישי, אולי מעשים. ואז הוא טוען שכל המצוות כולם, כשנעבור עליהם, המטרה שלהם או לתקן את הדעות, דיינו, להבהיר לנו כל מיני דברים, או לתקן את המידות, שעל ידי הפעולות האלה שנעשה, המידות שלנו אמורים להשתקם ולהיות טובים יותר ונקיים יותר. לאט לאט אני קצת אסביר את העניין הזה. כוונתו לומר, אם אנחנו עלולים לקיים את המצוות, נקרא לזה מצוות אנשים מלומדה. מלומדה כוונה, עושים את זה אוטומטית, כך אבא שלי עשה, סבתא שלי עשתה, אז גם אני עושה אחרי. אז יכול להיות בהחלט שלפי המהלך שאני אומר כרגע, אין לזה הרבה השפעה ואין לזה הרבה משמעות, כי מגיע פסח, אני יודע שצריכים לאכול מצה, אוכל את המצה, אוכל את המרור והולך לישון. אבל אם אדם יקיים את המצווה מתוך ניסיון קצת להבין אותה, להתבונן בה, לראות את הטעם שלה, לראות את הערך שלה, הרמז שבה והסמל שבה, אני הולך רק בכיוון מסוים, כי יש פה עוד חומר לעניין הזה, בא ללמד את העושה משהו. אני אביא לך דוגמה הכי פשוטה מענייני דיומה שלנו. ענייני דיומה שלנו זה ארבעת המינים. עכשיו ארבעת המינים בכל זה מצווה כמעט הכי קיצונית שאחד יכול להגיד, מה לנו ולעניין הזה? לקחת בדיוק לולה ולקחת בדיוק הדס ובגמרא 10 שורות מי הוא הדס, אולי זה, אולי זה, אולי זה, עד שמגיעים אחר כך כן לאגוד, לא לאגוד, אחרי זה כל אחד מהם איך הוא צריך להיות, ואז ללכת ולנפנף אותו, מה טוב, אני יכול להגיד שמע, ככה זה, זה מצווה משמיים, מקבלים איזה שכר. הניסיון שאנחנו מנסים להגיד עכשיו שהוא גם נכון, גם הראשון נכון, הוא שכל אחד מהדברים האלה הרבה פעמים בא ללמד משהו. ואם אנחנו ננסה להבין מה תמון פה, מה רמוז פה, מה מסמל הדבר הזה שלפנינו, אז נוכל ללמוד מזה משהו או בתחום של הדעות או בתחום של המידות. ובעצם הקדוש ברוך הוא כאילו פיתח, נקרא לזה במחאות, פטנט בעולם שלנו. בהמשך ספר דברים יהיה על זה פסוק, כי היא חוכמתכם ובינתכם. דווקא זה החוכמה הגדולה של עם ישראל. טוענים שהנצרות באידיאלים של התורה קיבלה אותם, אבל היא ביטלה את המצוות המעשיות. הרי בסופו של דבר הם יצאו מתוך היהדות, וגם הם יש מה שנקרא ברית החדשה, ברית הישנה, אז הם לא פסלו את זה מכל וכל, כמו נגיד המוסלמים שבכלל הוא קשורים לעסק. אלא מה? שאת הצד של המצוות המעשיות, את זה הם ביטלו. אז נגיד אמרו, צריכים לדבר על אהבה. אהבה זה דבר מאוד מאוד גדול וזה וזה, אפשר לתת על זה הרבה הרצאות. אבל לקחת הבעת המינים, מה פתאום? ואנחנו אומרים, היא חוכמתכם. החוכמה של התורה הייתה בניסיון לבנות מסגרת, מערכת של חיים, שכוללת מה שאנחנו רגילים לקרוא, מצוות, שהיא בעצם תכניס בנו, תיטע בנו, תבנה בנו, כמו שאמרתי מקודם, את הדעות הטובות ואת המידות הטובות. עכשיו יש עבודה, יש עבודה מסוימת שמשתדלים, לא תמיד מצליחים, לחפש בכל מצווה מה היא מרמזת, מה היא מסמלת לפי הדבר הזה, וממילא כשאני הולך ומקיים את זה, לא משאיר את זה רק בתיאוריה לדיבורים יפים, זה באמת יהפך לחלק מהאישיות שלי, לעצם העצמי ולבשר מבשרי. אפשר להביא דוגמאות פשוטות מהימים הבאים אלינו לטובה. שופר, תכף אני אחזור להבעת המינים, נעמוד פה בראש השנה משך חצי שעה, תקיעה שברים, מה רוצים מכל הסיפור הזה? אז לדוגמה, מה אומר על זה הרמב"ם, מי אולי יודע? שופר, לשון הרמב"ם, רמז יש בו. איזה רמז? אורו ישנים מתרדמתכם. השופר של פעם, המטרה שלו הייתה, יש צרה, יש בעיה, מגיע אויב, טוטוטו, קוראים לכולם. מה שהיום, הזעקה, מה שהיום, אני יודע, השעון מעורר. פעם זה היה השופר. טוען הרמב"ם, שאם אדם מישראל, ביום ראש השנה, הולך, תוקע, או שומע, תקיעת שופר, זה בא ללמד אותו שצריכים להתעורר, שצריכים להיות ערניים. מספרים שבן גוריון הרי היה ראש הממשלה הרבה שנים, וכמובן היה לו בית בתל אביב וכו' וכו', או בירושלים, תל אביב אני חושב, ובאיזשהו שלב הפסיק להיות ראש הממשלה, ואז ככה בתור אידיאליסט החליט לעבור לנגב. טוב, החליט לעבור לנגב, עד היום אפשר ללכת, יש שם את הצריף של בן גוריון בשדה בוקר, אבל זה לא אותו גודל שהיה לו בבית, אז היה צריך לקחת חלק מהציוד, היה לו ספרייה ענקית, אז הוא אמר, חלק מהספרים אני אקח. אז היה לו את המזכיר האישי שלו, אמר לו, את זה תיקח, את זה תיקח, את זה תיקח, אמר לו, מה לקחת, מה נשים בארגזים שיורד איתנו לנגב. מנהיתו, אמר לו, תראה את הספר ההוא, הוא שאל אותו, מה אתה צריך את זה? זה היה ספר של רב נחמן, מברסלב. אז הוא אמר, שם כתוב שאסור להיות זקן. את הספר הזה אני צריך. אני משתמש בזה לענייננו, זקנה היא תמיד אצלנו סמל שבן אדם באיזשהו שלב של החיים שלו מגיע לאיזושהי אדישות, הוא נמצא במסלול מסוים, שואלים אותו הרבה פעמים, מה אתה מתעצבן? הוא אומר, ככה אני. והרצון להתחדש, להתעורר, לבחון את עצמי, להתקדם, הוא לא מובן מאליו. זה דוגמה להסבר למצווה הזו שנקראת שופר. להתעורר, לקום, להיות ערני, להיות צעיר, להיות רענן. רענן. הגעתי לרענן, דוגמה מספר 2. לולב. המילה הראשונה שלמדנו בפרק שלנו. לולב היבש, פסול. כולנו יודעים למה לולב היבש פסול. שנאמר, פרי עץ הדר. היי, פרי עץ הדר נאמר לגבי אתרוג. אז מה אתם רוצים מהלולב? אומרת הגמרא, גזירה שווה. אז יש פה אם כן לימוד הלכתי, כתוב בתורה הדר. גזירה שווה, גזירה שווה. אז גם הלולב צריך להיות הדר, ואם הוא יבש, פסול. הירושלמי גם אומר, כמובן, במשנה כתוב, זה גם הירושלמי, שלולב היבש פסול, אבל מיני? אז הגמרא אצלנו הוא אומר, הדר, הדר, בגזירה שווה וכל מה שאמרתם. אומר הירושלמי, שנאמר, לא המתים, יעללויה. אז הוא לקח פסוק מההלל, כולנו מנגנים אותו, לא המתים, יעללויה. מה הוא רוצה? אז הוא אומר, שמיעו רבותיי, יבש, זה מת. כמו כל צמח בגינה, אתה משקה אותו, הוא חי, הוא פורח. אם לא השקעת אותו, יתייבש, יתייבש, מת. כל המתים, לא המתים, יעללויה. עם ארבעת המינים אנחנו מעללים, רואים הלל, מנופים לכל ואם הוא יבש, לא המתים יעללויה. עכשיו אני אגיד מה שאתה אומר. אומר הריטב"א, אז מה היחס בין הבבלי לירושלמי? הבבלי הביא לימוד נורמלי. מה פירוש נורמלי? כתוב בתורה פרי עץ הדר, כתוב עליי, טוב, אני עושה גזירה שווה ללולב, ואני אומר, וואלה, צריך להיות הדר, אז אם הוא יבש, אז זה לא הדר. זה הלימוד הפשוט, כתוב בתורה. הירושלמי אומר, זה כמו מליצה. מה זאת אומרת כמו מליצה? כמובן שהוא רצה לתת לנו איזה, לא יודע, משפט שמבטא את זה. אז הוא משמע, יבש זה מת, אם מת אי אפשר להעלה, לא המתים, יעללויה. אבל כביכול שהוא אמר כמו מליצה, אז כאילו אמר זה חצי משחק מילים, נגיד שזה התכוון הריטב"א. אבל אנחנו רוצים לפרש את הירושלמי, בוא נגיד גם הריטב"א יסכים, שהירושלמי התכוון שיש את הלימוד, נקרא לזה הפורמלי. הלכה, מה הלכה? יבש פסול. אתה שואל אותי איך אני יודע? כתוב הדר, לומדים גזירה שווה, יבש פסול. אבל אז אני יכול לשאול, ולכן מה? או מה הדבר הזה אומר? או מה הדבר הזה בא ללמד? מה אכפת לך אם הלולב שלך הוא ירוק או לבן? אז הוא יתייבש קצת, בצבע שלו לבן, מה יקרה? תשובה, זה בא ללמד אותנו, הוא מת. אם הוא מת, אי אפשר להעלל. הנמשל הוא כמובן הבן אדם. הבן אדם צריך להיות חי, הבן אדם צריך להיות רענן, הבן אדם צריך להיות עד כמה שהוא יכול תוסס. אז במקרה או לא במקרה, גם לגבי השופר, במידה מסוימת הרמב״ם אמר את זה, וגם לגבי הלולב, כרגע ציטטנו את הירושלמי, ומשניהם יוצא דוגמאות, יש אין סוף ספרים שניסו ללכת ולפרט את התרי"ג מצוות, החל ממדרשי חז"ל והלאה, מה הם מסמלים, מה הם מבטאים. אדם שעושה את הפעולה הזאת הוא צריך להתבונן בה, ומה הוא צריך ללמוד ממנה או לחשוב אותה או להרגיש אותה, וממילא שהוא יהיה אחרת בעקבות נטילת הלולב הזה. למשל כולנו למדנו היום בסוף של העמוד, אגד צריכים להגוד, צריכים להגוד, למה? אז זה כבר אני לא אפרט יותר מדי, אבל זה באמת כולם מכירים. ארבעת המינים, כל אחד מסמל חלק אחר בעם ישראל. עוקדים אותם, מחברים אותם, שיש ביניהם קשר, שיש מחנה משותף. גם זה כמובן לחנך אותנו. אמר הרמב"ן, עלולות להיות כל מיני דעות עקומות בכל מיני תחומים. בוודאי כולנו יודעים שעלולות להיות כל מיני מידות עקומות. אנשים עצבניים, אנשים כועסים, אנשים מקנים, אנשים שונאים. בתורה הרי נגד כל הדברים האלה יוצאת. אז אפשר לכתוב בתורה מאוד יפה, ואהבת, אפשר לכתוב בתורה לא תחמוד, ובזה לסיים. אבל כאשר מפרטים את זה למעשים, אחרי הפעולות נמשכים הלבבות, וזה אנחנו מסתיימים. את הרעיון הזה טבע בעל ספר החינוך, שהוא באמת מביא את התרי"ג, ובכל אחד מהתרי"ג, מי שמכיר אותו קצת, הוא מביא בהתחלה את הפרטים של המצווה. אחרי שהוא מביא את הפרטים הוא כותב משורשי המצווה. שורשי זה תמיד הצד השני, לא הצד ההלכתי אלא הצד המחשבתי אמוני, ואז הרבה פעמים הוא כותב מה זה מסמל, ואז אחרי הפעולות נמשכים הלבבות. אי חוכמתכם שלדבר גבוהה גבוהה אפשר, אבל התורה, הקדוש ברוך הוא הכיר אותנו בתור בני אדם ואמר, אם תעשו פעולה ועוד פעולה ועוד פעולה, באמת יהיו אנשים אחרים. אומרים שהרמב״ם שאל שאלה, יהודי צריך לתת מעשר כספים, מרוויח 10,000 שקל בחודש, כמה זה מעשר? 1,000. אז אוקיי, כל חודש הקצבה שלו 1,000 שקל לצדקה. עכשיו יש לו שתי אפשרויות, בא אליו איזה אני, אומר לו, שמע, אל תשאל, אני מחתן את הבת שלי, אין לי גרוש על הנשמה, הצעות עצומות, לוקח את ה-1,000 שקל, נותן לו. אחרי במשך החודש יבואו עוד אנשים, חבר'ה נגמר לי, תבואו בחודש הבא. אפשרות שנייה, כל אני שבא נותן לו שקל, עוד אני, שקל, עוד אני, שקל, עוד אני. שאל הרמב״ם מה עדיף, אבל הרמב״ם שהאפשרות השנייה עדיפה. עכשיו אם נשאל מבחינת ביזנס, מבחינת העניים, אני לא בטוח מה עדיף. אולי העניים מעדיפים במקום ללכת להתרוצץ לקבל עוד שקל ועוד שקל, שמע, תיתן אתה 1,000, מישהו אחר ייתן לי מישהו אחר 1,000, מישהו אחר ייתן לי מישהו אחר 1,000, ובקו נסתדר, הרי הקופה בסופו של דבר איכשהו מתחלקת. אז מבחינת, אם אני דואג לעניים, אני לא יודע מה עדיף משתי אפשרויות, אולי אפילו עדיף לתת במכה אחת. אז למה הרמב"ם פסק עדיף השני? כי הוא אמר, שמו איזה דבר עדין זה. זאת אומרת ש1,000 פעמים בחודש דפקו בדלת, ואתה פתחת את הדלת, ושמעת את הבן אדם, ופתחת את הלב, ואמרת לו, שמע, אני משתתף בצערך, בסדר, אני אתן לך שקל, כי סך הכל יש לי 1,000, אני צריך לחלק לכולם. אני לא הרוויח מהצורה הזאת. אתה הרווחת מהצורה הזאת, כי אם פעם בחודש היית אומר טוב יאללה כך שלום, ו-999 היית לא פותח את הדלת, אתה נותן, לא היית מקבל את אותה השפעה ערכית רוחנית וכו' וכו'. והרי אחרי הפעולות נמשכים הלבבות. זה מישור אחד בתוכן, במשמעות של קיום המצוות ועניינם לנהל אותנו, להנהיג אותנו, להביא אותנו לאופן שלם ועמוק וקדוש של חיים טובים ומתוקים. שכוח לכולם.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.